המלך שלמה אהב נשים נוחיות רבות בבת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדוניות, חיתיות. מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבוא בהם והם לא יבוא בכם, אכן יצאו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהי לו נשים שרות 700 ופילגשים 300, ויעלו נשם לטיבו. ויהי לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. וילך שלמה אחרי אחתור את אלוהי צידונים ואחרי מיקום שיפוץ עמונים. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. עד לבני שלמה במה לכל שיפוץ מואב בחם של בני אפרים ולמולך שיפוץ בני עמון. וכן עשה לכל נשיו אנוכיות מקטירות ומזבחות לבביהם. והתענך אדוני לשלמה ונתה לבבו מן אדוני ולישראל הנראה אליו פעמיים. וציווה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמע את אשר ציווה אדוני. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת לריקי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרא את הממלכה מעליך ומתפיע לעבדך. אך בימיך לא יסנה למען דוד אביך, מיד בימך אפרינה. רק את כל הממלכה לא יפרן. שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחר. ויקם אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך ובאדום. ויהי ביום דוד את אדום בעלות לאב שרצבה לקבל את החלדים, ויהיה כל זכר בעדו, כי ששת חודשים ישב שם יואב בכל ישראל, עד אחרי כל זכר בעדו. ויברח אדם, פוג האנשים הדומיים מעמדי אביב איתו, לבוא מצחיים ועדת נער קטן. ויקומו ממדיין ולבוא פרן, ויקחו אנשים עמם מפרן, ולבוא מצחיים של פרעה מלך מצחיים, ויתן לו בית, ולחם אמר אמר לו, וארץ נתן לו. וימצא הדר נפן בני פרעה מאוד, ויתן לו אישה את אחות פשתו אחות תחפנס לביברה. ותן לו אחות תחפנס את גנובת בנו ותגמלאו תחפנס בתוך בית פרעה, והיא גנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. והדן שמע במצרים כששחרר דוד עם אבותיו וכמת יואב שר הצבא, ויאמר הדן אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעה, כי מה אתה חסר עמי בהנך מבקש ללכת אל ארצך? ויאמר לא, כי שלח תשלחני. ויקם אלוהים לו שטן את רזום בן אלידע אשר ברח מאת חדת עזר מלכתובה אדונה. ויקפוץ עליו אנשים והסתרגדות והרוג דוד אותם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק. ויסתתן לישראל כל ימי שלמה ותורה אשר הדן ויקוץ בישראל ולמלוך עליו. וירובעם בן נבט הפרקי מן השרדה בשם אמור שרואה נשאר יונה עבד לשלמה וירב יד למלך. וזה הדבר שהורים יד למלך שלמה בנה את המילו סגר את פרק עיר דוד אביב. והאיש ירובעם גיבור חי, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה ויפקד אותו לכל צבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה שלוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשמה החדשה שעליו, ויקראיה 12 קרעים. ויאמר לירובעם, קח לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 שבטים. והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחר תיבה מכל שבטי ישראל. כאן אשר עזבוני והשתחוו להשתורת אלוהי צידוני ככמו שאלוהי מואב ולמקום אלוהי בני עמון, ולערכו בדרכי לעשות הישר בעיניים וחוקותי ומשפטי כדוד אביו. ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, למען דוד אבי אשר בחרתי אותו אשר שמע ומצפוקי וחוקותי. ולקחתי המלוכה מיד בנו ומצפיע לך את עצרת השבטים, ולבנור את אין שבט אחד, למען היות עיר לדוד אבי כל הימים. כל הימים, לפניי ירושלים העיר אשר בחרתי לי לסור שמי שם. תוכחה אקח מלאכתה בכל אשר תאבן אשריך והיית מלך ישראל והיה אם תשמע את כל אשר עשבקה תודה תלכה מתוכחה ועשית אשר בעיניי לתוך פקודיים וצפותיים אשר עשה דוד עמדי והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן אשר בניתי לדוד ונפתי לך את ישראל וענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים ויבקש שלמה להמיס את ירובעם, ויעקב ירובעם, ויברח מצרים, ולשלישת מלך מצרים, ויהי במצרים אדמות שלום. עדר דברי שלמה בכל אשר עשה על חוכמתו, הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה. בימים אשר מלך שלמה בירושלים וכל ישראל 40 שנה, וישכב שלמה עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו, ולתוך בת אברהם, ולא תחתיו. עד כעת, היינו כל הזמן בעליות גדולות של ישראל, הצלחה עצומה של המלכות, היינו סימנים של סדקים כבר בפרק הקודם, שהמלך מרגיש הרבה את ריבוי הזהב והכסף, והבניין וההצלחה של עולם הזה, ועוד לא ראינו עבירות, עוד לא ראינו דברים מפורשים, רק ראינו כבר שוב רבה, סוסים וירבה כסף וזהב ששני איסורים מהתורה. כמובן שלמה המלך היה מלך צדיק שבנה את בית המקדש וזכה לנבואה וזכה לכל הברכות והחוכמה הגדולה שהשם נתן לו. זה לא יכול להיות מלך רשם, אבל היו לו טעויות מתוך הגדלות שלו. כל שאדם גדול יותר, המבחנים שלו גדולים, וכשאדם גדול, יש לו נטייה להתחיל להאמין בעצמו, שהוא מעל טעויות, שהוא לא צריך להיזהר, ורואה שהוא הצליח כל כך, אז זה סימן בידו, שהוא מעבר לכישלונות. אבל ברור שאם היה יודע על דבר שזה אסור מפורש מהתורה, הוא לא היה עושה את זה. שלמה המלך הוא עדיין, למרות כל מה שנראה כאן, הוא מלך צדיק ולא עובר על התורה. הוא לא כאן חשבונות, הוא חשב שמה שהתורה אמרה על אנשים שלא יסתירו את ידו, זה לא עליו, זה על מלכים אחרים, אבל לא חכם מכל אדם, אצלו זה לא יקרה. כסף וזהב לא ירבה לו לצורך של גאווה, אבל לצורך של פיתוח גדלה של הכלכלה של עם ישראל, כל דבר הסוסים הוא בקשר עם מצרים. מצרים הייתה הממלכה במזרח התיכון, ואז על ידי הקשר איתם, שזאת הסיבה גם שהוא נסע את בת פרעה, וזה יהיה לו שלום עם כל העולם. המדינה הראשית שכל אומות העולם באותו זמן מתפעלות ממנה, אני יודעת שגם היוונים, זה מה שהיוונים אפילו מספרים, הם התחילו לקבל את ההשפעה שלהם ממצרים. מצרים הייתה מדברת ממלכות. יש שמדברים בזה שאנחנו יודעים שיש לנו ככה, אז מזכירים תמיד ארבע מלכויות בשעה, ארבע גלויות. גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומי. ויש ששאלו למה לא מזכירים את גלות מצרים. גם מצרים הייתה שם, היינו בגלות שם. למה תמיד מזכירים את ארבע מלכויות בשעה האחרות? ומיישבים שמצרים היא השורש של כל מלכויות בשעה. היא לא אחת מהפרטים, היא השורש שלהם. והגלות הראשונה שלנו היא השורש של כל הגלויות. שלמה חשב שיש לו קשר טוב עם מצרים, זה אין דבר יותר גדול מלשאת את בת פרעה. דבר שלא היה מקובל במזרח התיכון. פרעה מלך מצרים מעולם לא נתן את הבת שלו כל הפירעונית למישהו מבחוץ. זה היה דבר מאוד חריף. זה מראה כמה שהעריכו את שלמה, את המלכות שלו, את הגדלות שלו, שפרעה היה מוכן לתת לו את הבת לאישה. כשאנחנו קוראים את החצי השני של הפרק, הנוראים של ישראל הייתה המעוז לכל האויבים של שלמה. כל האויבים של שלמה, בהתחלה זה הדן ואחר כך זה ירובעם, כולם גדלו במצרים. אנחנו רואים שמשהו שמח עליהם זה נפח לרועץ. כאן הפרק נוסיף דברים ברורים שהם נגד התורה. קודם אפשר לפרש שזה למען העם, זה לא רק הוא, שהחוכמה של שלמה היא עושה שלום מכל העמים באים לשמוע את חוכמה של שלמה, זה נראה כאילו אידיאלי מאוד, שלום עם העמים, שלום בעולם, לעם ישראל יש נחת, יש ביטחון, ויש ביהודה וישראל ישתחו את גפנו וישתחו את עינתו, הכל נראה מאוד טוב. בפרק הזה מתחילים מההתחלה בצורה מאוד קשה. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות מאוד. אם היה כתוב שהוא נשא נשים נוכריות, אם לא מבינים, הוא טעם, הוא חשב שהנישואים הדיפלומטיים שהוא יישא, על ידי זה הוא יעשה שלום. אנחנו רואים שזה כאן נשים נוכריות, לא נשים יהודיות. כן, אז ברור שכאן הנישואים האלה היו במטרה של שלום עם העמים. עם מלך שאמון עשה את בת פרעה, יש להניח שהנשים האחרות כולם היו בנות מלכים. אף אחד לא הייתה גוי עשתה. אז הכל היה כדי ליצור מין אחדות ושלמות עם כל מדינות העולם. כן, כדי להביא את הייעוד של עם ישראל מאז אברהם אבינו ונברכו בך כל משפחות האדמה, שכל העולם יקבל את התיקון שלו על ידי ישראל, שמור חשב שהוא יעשה את זה. נדיב שהמשיח יעשה, מושלו מיחד ים, מנהר ועשר ושפק בין העמים רבים, והוכיח לגויים, לא יסתל גוי גוי תרד ולא יגדו במלחמה. נדיב שהמשיח יעשה את זה. ושלמה היה כמעט משהו. הוא האמין בעצמו שהוא יכול לעשות את זה על ידי הריבוי של הנשים, הריבוי של הנישואים מכל אומות העולם, שזה מחבר מאוד. נדיב שנישואים זה אחד הדברים שמחברים, אך אחד הדברים לעולם יישא אדם בת תמיד חכם. למה צריך אדם לשאת בת המשפחה? הוא הזכיר לדאוג לילדים שלו, שיהיו לו בנים בני תורה. אבל במקום אחר חז"ל אומרים, ממש כתוב, אחרי השם הופך, אחרי השם הופך את הלב, ובו ציפה, וכי אדם יכול להידבק בשכינה, והרי יחדות אורבו אש אוכל ההוא, אלא הידבק בתלמידי חכמים, ומעלה עליך הכתוב, כאילו דבק לשכינה. איך נדבק בתלמידי החכמים? אז כתוב שם לעשות מסע ומתן בתלמידי החכמים, ובסוף כתוב ולשאת בת תלמיד חכם. כלומר, הנישואים הם אלה שעושים את האדם קרוב מאוד. וזה נפח להיות שהוא משפחה של תלמיד חכם. וזה שיא הדבקות. כן, יש דבקות לענות תלמידי החכמים מנכסיו על ידי רכוש, יש לשאת ולתת שזה על ידי כוח, ויש על ידי עצם הגוף והאישיות, שזה נישואים של בת תלמיד חכם, וזה אדם מתחבר. רב שלום. הרמב״ם ברכות ביאה, איסורי ביאה, כותב, אל יעלה על דעתך ששלמה נשא אישה שלא תהיה. לא יעלה על דעתך ששלמה שנקרא יליד השם לא ידע את הדבר החשוב. אלא כולם נתגרו, אבל לפי שהתגרו לא לשם שמיים, אלא מפני דבר, הם ראו את הגדולה התשומה של שלמה, אז זאת הייתה המטרה שלהם, מעלה עליהם הכתוב כאילו הגיור שלהם לא שם. אבל הוא גיאור, הוא למראה עיניו חשב שהן קשרות לגמרי.
הטענה כאן של הפסוק זה שהוא אהב אותם. אם הוא היה רק נושא אותם, בסדר, אפשר להבין, יש לו חשבון כזה, אבל למה לאהוב אותם? זה מראה שמשהו בלב כבר מתקרקר, וזה פעמיים חוזר כאן.
בהם דבק שלמה לאהבה.
המילים האלה שצריך להיות ואתם מדבקים באשם אלוהיכם, להיות דבוק באישה ועוד בנשים שגויות, שהיו גויות, כאן זה הפסול הגדול, כאן הצעקה של, של הנביא שכתב את זה על שלמה המלך. איך אפשר לאהוב אותה? איך לך לאהוב? אפשר לעשות שותפות עם גויים, אתה צריך לכלכלה, וזה שאתה מורחב בו, זה מראה שיש כאן קלקול. איפה הנטייה הזאת? זה הרוב גויו. אבל אז גם אם נפרש כרבי יוסי, שהוא הייתה לו כוונה לקרב אותם דמקות להשמינה, שזה מה שאמרנו, שהוא רוצה לקרב את כל העולם, אבל בסוף כתוב שהוא אהב אותם, שזה גם רבי יוסי לא יכול להחליש שלאהוב אותם בשביל זה, זה לא סיבה. רבי שמעון אומר שיכול להיות שאפשר לחלק כאן אלף נשים, לא נוסעים ביום אחד, נכון? זה לוקח כמה שנים. אפילו להיות אישה יום אחד, אז זה שלוש שנים. אז זה לקח כמה שנים. זה יכול להיות שבתחילת הדרך היו לו כוונות טובות, אחר כך הוא כבר יתרגל להתאהב בנשים נוחויות, ואחר כך היה מה שרבי שמעון אומר, שהיה לו כוונה גם להתפעל מהיופי שלו, שרבי שמעון קורא לזה זנות. נכון, זה לא היה ניסויים של אהבה רגילה, כי אנחנו יודעים ששלמה המלך היו שלושה ילדים, שתי בנות ובן אחד, בסך הכל. אם היה לו יחסים עם כל הנשים, היו צריכים להיות לו, כמו שיש לערבים, עשרות בנים, יש הבדואים היום. יש בדואים שהם מחוץ לחוק, והם נושאים כמה נשים, ויש כאלה שמקבלים ביטוח לאומי על 20 ילדים. הם מביאים הרבה ילדים כדי לקבל ביטוח לאומי. זה מתוכנן אצלם. הממשלה מפרנסת אותם, והם באושר רב על חשבון עם ישראל. למרות שהפוליגמיה אסורה במדינה, אבל לבדואים יש הנחה. להם מותר הכל. בכל אופן, ההדגשה כאן שהייתה לו נטיית לב והם השפיעו עליו. מה שהוא חשב שהם לא ישפיעו עליו. בזה שכתוב כאן, אהב נשים נוחיות רבות ואת בת פרעה. זאת אומרת שבת פרעה היא מרכזית. זה ברור לנו שבת פרעה הנישואים היו לצורך הבניין, לא שום זנות ושום דבר אחר. הנישואים של בת פרעה נזכרים כבר בפרק ג', שאחרי זה השם עוד נתן לו חוכמה, הוא בנה את המקדש, זה היה בשנים הראשונות שלו. אז זה ברור שפה לא היה שום כוונה של חטא, לכן שם הקדוש ברוך הוא עדיין לא הקפיד עליו. וכאן הנשים נוחיות רבות ואת בת פרעה, זה מראה שהכוונה שלו עם כל הנשים זה היה כמו עם בת פרעה. אחר כך ממשיך הפסוק, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיתיות. מה הסדר כאן? בהתחלה נוחיות, עצם העובדה שהן גויות, זה שהוא אוהב נשים גויות זה כבר טעם פגום. אחר כך השמות של המדינות שלהם, העמים שלהם. מואביות עמוניות, אנחנו יודעים שזה לא פסול לגמרי. מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית. מודים שירות המואביה, דיורת צדק, ואשת חי, כי יודע כל שער עמי כי אשת חי לה, וממנה יצאה מלכות בית דוד. עמונית, גם נעמה עמונית, אנחנו נראה אחר כך, שם נעמה עמונית,
אשתו של שלמה המלך,
שממנה נולד רחבעם, היא אותה הוא נשא בימי דוד המלך. כי כששלמה המלך נפטר, אז עלה רחבעם למלכות, רחבעם היה בן 41. שלמה מלך בסך הכל 40 שנה. זאת אומרת שלפני שהוא היה מלך, הוא נשא אותה. בחיי דוד, אם זה היה קלקול, דוד המלך לא היה נותן. הוא היה עדיין ילד, הוא היה בתוך הבית. זה ברור שבזה לא היה איסור. אבל הכתוב רוצה להראות לנו כאן את ההידרדרות. בהתחלה זה הכל ביתר. ככה הדרכו של יצר הרע. הוא לא בא לאדם להגיד לו ישר לעשות איסור. דבר שזה על הגבול. שזה רשות. לא איסור, אבל זה גם לא מצווה. למרות שעמוני ולא עמוני, מואבית ולא מואבית, אבל זה לא מצווה לשאת עמוניות ומואביות. מזה הוא הגיע אחר כך לאדומיות. אדומים זה כבר יותר קשה. כתוב אדומי, דור שלישי יבוא להם בכלל ישראל. דור ראשון לא אפילו הם מתגיירות. כאן זה כבר אחרי המואביות, עמוניות. שזה בדרך של יותר אדומיות, זה ודאי שזה אסור.
זה גם התורון
בפאו, איזה יצורים שמגיעו
זה לא
היה בחיי דוד, זה יותר מורח. הוא בנה לה גם בית במקום אחר, לא הייתה איתו באותו בית.
היא הייתה ראשונה
בית. הראשונה הזאת הייתה נעמה המונית. אבל הפסוק כאן מדגיש לא לפי הסדר, אלא במחשבה שלו, מה קרה אצלו בעולם הרוחני שלו. אדומיות, צדניות חיתיות, צדוניות, כנראה בגלל הקשר עם חירה מהצור, מואבים, המונים ואדומים, הם קרובים של עם ישראל. אז בטבע שלהם יש קצת קרבה אלינו, זה אומר שהקלקול הרוחני שלהם, הפער הרוחני בינם לבין ישראל הוא לא כל כך קשה. כמו שהפער בינינו ובין הערבים הוא פחות מאשר בינינו ובין הנוצרים. הנוצרים הם הרבה יותר רחוקים. נוצרים עובדי עבודה זרה, הערבים לא. יש הרבה מנהגים של הערבים שהם לקחו מישראל. יש כמה צדדים, סלדורים, למרות שכעת בגלל השנאה, שלהם אלינו עוברים את כל הגבולות, אבל באופן כללי הגלות, הגלויות שלנו בארצות ערב לא היו רבע ממה שהיו בארצות האדום, בארצות של המצרים. הגלויות שם היו מאוד קשות. הערבים אף פעם לא דיברו בדורות ההם על השמדה של המסתר, השמדה פיזית. הנוצרים כן. המצרים דיברו שיש להם עניין שלא יזכר שם ישראל, להשפיל אותנו עד הפעם ברצח, בהריגות, בעלילות, בדברים הכי מתואבים שאפשר להעלות על הדף. זה עשו הנוצרים במודע ובחינוך של אנשי הדף שלהם והמלכים שלהם. זה לא רק בדור האחרון, לפני זה היה מעט מאוד בקושי. הם הסתכלו על הילדים שהם הכי קרובים, הם הסתכלו על הנוצרים, גם אתה יודע ערבית, אז הם קוראים לנוצרים כופר, הכופרים, היהודים לא קוראים כופר. ליהודים הם קראו אהל כיתה, האח של הספר. כאילו הם חושבים שהם יותר מתוקנים מאיתנו, כי הראש שלהם, אבל הם לא רואים אותנו כפסולים וכצמאים. ערבים יאכלו אוכל שיהודים בישלו, יאכלו מבהמות שיהודים שחטו, אבל לא ממה שמוצרים.
צצת בניות,
שהן כבר יותר רחוקות, ועוד יותר מזה חיתיות, שאלה משבעת העמים שהשם אמר לא תחיים אין כל נשמה. כן, אז יש כאן הדרגה של הירידה, מה שקורה אצל שלמה, שהוא מרגיש לאט לאט נוטה לכיוון של הרב. אמר ששלמה
יהיה את
הנשים
שלו.
אבל אתה
אומר
שאין דברים גרים ואתה משקיע, ואתה לא דיברו בין הרבה שלו. אבל מדוד כבר דיברו גרים. אבל שלמה אומר לך, אנחנו רואים שזה להמון העם לא, אבל הוא חשב שאלה שבאים אליו, הם בטח מפושפעות מהחוכמה שלו, מהגדלות שלו. אנחנו רואים שמלכת שלו אומרת, ברוך השם, אלוקי ישראל שנתן מלך חכם כמוך, הם הגיעו לאמונה. כל המלאכים, אבל בבית הוא לא תיכנס. מן הגויים, מן הגויים זה לא כל הגויים, חלק מהגויים, אשר אמר השם לבני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, שהשם הזהיר אותם על שמירת מרחק מהם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם. כי זה ישפיע עליכם להטות את הלב, להתחיל להתפעל, שגם להם יש חוכמה, מוזיקה יפה, יש טקסים מעניינים, כל מיני דברים שאפשר ללמוד מהם, יש גם שם חוכמה, בהם דבק שלמה לאחר. אחרי שהתורה הזהירה שזה מסוכן, שזה יכול להביא לעבודה זרה. כן, המילים האלה הם מילים מאוד מאוד קשות, שלמה אומר. בהם, באותם אנשים שהתורה כל כך לא רצתה שנתקרב, דבק שלמה לאהבה, גם דבקות וגם אהבה. כן, שזה מאוד קשה איך קרה הדבר. אחרי זה נצטרך להסביר את הפסוקים הבאים כשהם נראים עוד יותר קשים. והיינו נשים שרות, שבענות ופילגשים 300 ועשו נשא וקליבו. מה ההבדל בין שרות לפילגשים? שרות, אישה חשובה, שיש לה מעלה, נקראת שר. פילגש, זה אישה שרק לתוך אישות, בגלל היופי שלה, בגלל הפאר שלה. אז כשהיו לנו 700 נשים שרות, זה אומר שרוב הנשים היו למטרות של סיבות מדיניות, התחברות לצורך של כבוד. אחר כך זה הגיע גם לפילגשים. פילגשים זה לא מטרה, מה? זה תיקון העולם. וזה שלמה המשיך לרדת. צריך לדעת שאנחנו מדברים כאן על האדם שחזק, התורה, הפסוקים אומרים שהוא לא היה חכם אמור מאז. שלמה המלך חזר אומרים שהוא היה קרוב למדרגה של משה רבינו. ונדע שלא בקלות לשפוט אותו, כי אנחנו לא יודעים באיזה מבחן הוא עמד. האדם הראשון נחשב עם הנחש. אנחנו לא מבינים מי זה היה הנחש בגן עדן. נחש שנמצא בגן עדן. נחש לא פשוט. וכנראה שהמבחן הזה עבר גם על שלמה. שלמה עמד במבחנים מאוד מאוד קשים, כי הוא ניסה לתקן את התומעה בשורש שלה. הוא ניסה להתעסק עם מלאך המוות, עם השטן, כן, בעצמו. הוא חושב שהוא הולך לתקן את הכל מהשורש, ושם הוא נכשל, כי זה מסוכן מאוד. היינו בגמרא, רבי עקיבא היה מתרוצץ לעוברי עבירה, רבי מאיר היה מתרוצץ לעוברי עבירה, ונדמה להם השטן בדמות של אישה, ואמר להם שאם לא היו מזהירים אותי מהשמיים, הייתי מראה לכם מיד. כן? אדם לא יזלזל, הוא חושב יצר רע, זה טיפשי, זה בהמי, אדם עובד אחרי נשים, מה זה השטות הזאת? זה שום דבר. הוא לא יודע שמאחרי זה יש כוח עצום, שזה רק ההתחלה, זה הפיתוי הראשוני. אז הם מזלזלים בהתחלה שזה לא נורא, ואני אסתדר, ולי זה לא יקרה, ואחר כך לא. זה מה שקרה אצל שלמה, אבל צריך להבין שהוא עמד כאן במבחן שאנחנו לא יכולים להתקרב אליו, והנפילה שלו הייתה מתוך גדלות, שלא נעריך אותו כמו אדם כולל או נשווה אותו להרון אל רשיד או כל מיני נפוליון או אחרים, זה משהו אחר לגמרי.
אבל
אולי
אפשר
לראות
כאילו
שכנתו שתבן
בהתחלה
לדורה
לאחר כך להתנגד
לעם מהדיבור
נהיה בטבעים. אני אומר שזה על שלמה, אפשר להגיד שכנתו, אפשר להגיד שכנתו, אפשר להגיד שכנתו, אפשר להגיד שכנתו, אפשר להגיד שכנתו. למה לא הבאת את עין בית ששם בתור לשלמה? בפרק עין בית כתוב לשלמה, אלוקים משפטך למלך תן, היית מביא משם, שם זה יותר מפורס, זה יותר תפילה של דוד המלך, תפילה שככה יהיה, זה לא תיאור של מה שהיה,
זה ביקוח,
לא משנה, על ידי דוד המלך נערכו כל הכל.
למה
הוא
נפל?
למה הוא נפל? כי צריך לדעת את השטן רק לחדש בו, אתה יכול להנסות שום אדם. האדם צריך לעמוד במבחנים, אבל לא לחפש מבחנים. יש מצווה של פיקוח נפש שלא נבחן בני עבודה או גזירה של עבודה זרה. אומרים לאדם למסור, לעבוד עבודה זרה או להרג, מצווה להרג ולא לעבוד עבודה זרה. אבל אין מצווה ללכת לחפש איפה יש עבודה זרה כדי להיכנס למסירות נפש. אם זה הגיע אליך, תמסור את הנפש, תעמוד במבחן. זאת ההוראה אלינו. אבל כשאדם ילך לניסיון, זה מסוכן מאוד. אנחנו מתפללים על זה כל יום, שהשם לא יביא אותנו לידי ניסיון. מה רוצים?
אם
נגביר את הקול שכזה
שם. אם שלמה היה...
לא היה נושא בת פרעה, וכל למעלה מקבל את החוכמה שלו, לא היה עובד משום איסור לפני שאתה מקבל את החוכמה
שלו מהשם, אז הוא לא היה...
אם שלמה לא היה עושה את כל זה, אז הוא היה נהפך
להיות... אם הוא היה מקבל את
החוכמה
שלו בהתחלה,
זה לא היה עושה. החוכמה המקסימלית של אדם זה לא כמו הכוח של שטן. שטן הכוח שלו עליון מאוד, הוא מלאך, הוא לא בן אדם. זה לא יצר רע שמקשיב מהעולם הזה. אנחנו מכירים את העולם הזה עם היצרים שלו. לכן אנחנו מסתכלים על עוברי עבירה, להט"בים, אלה לא נורמליים, חולי נפש, משוגעים. אנחנו החכמים, אנחנו לא יודעים מה... איזה כוח עומד מאחורי. אנחנו רואים שבדור שלנו זה משגע את כל המדינה. זה קומץ של אנשים שמבלבלים את המוח לכולם. מה זאת אומרת?
לא להגיד אתם אפס, אתם כלום.
אתם חולי נפש, אתם הביטויים האלה,
זה... להוריד את
הגדלת כלפיהם והפוקים? להגיד, אנחנו מבינים שיש לכם קושי, אל תעבירו את זה אליהם. תסתדרו לבד. תסתדרו לשאוף לבד.
יכול להיות שזה מראה? יכול להיות
שאתם
רוצים
לראות? חשוב שאם אדם מאפלים, שאומר גירה בעיני בסך. יורד חץ בעיניים של השטן. והגמרא מביאה שזה יכול לעלות ביוקר. אל תתגרד, אל תבוא ותגיד להם אתם חולים, אתם קושרים, אתם כאלה. זה רק מעורר אותם להילחם בך עוד יותר. אתה מעורר את הכוחות שלהם.
זה לא מקבל את זה.
לא מקבל. פשוט מתעלם. זה שאתה מתעלם, זה הכוח של העליון.
זה
לא מתעלם.
זה לא מתעלם.
הכוח של זה ירד מאוד. מדם בא ו... יש פסוק במשלה, באפס עצים תכבה אש.
מישהו מקלל אותך. אם אתה עונה, הוא יקלל אותך עוד יותר. אם אתה תחזיר, הוא לא יגמור. אבל אם אתה פשוט תתעלם, הוא יקלל עוד כללה אחת ככה להוציא את המרץ שלו, ואחר כך הוא מבין, אין לי מי לדבר. שמה להמשיך. וכשהם יהיו חלשים, אז זה יגבע לאט לאט. לפחות הסכנה שלא יסכנו את כל הציבור. כן? מעבירים את זה לתודעה שהם הנורמליים והם ככה. וצריך את כל המדינה להתאים להם. טוב. הרב, הוא חושב שדוד,
כשהוא
כתוב שדברים שהוא כתב בצעירותו ודברים שהוא כתב בזקנותו.
אחרי הכל
דברים בשביל,
איך
זה יכול להיות?
איך זה
יכול להיות? עוד נדבר.